חדשות כל חי. השעה 10. בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. שש שעות לפני הקמת הממשלה החדשה, מביע חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה דאגה ומזהיר כי נושאים יהודיים רבים נמצאים תחת איום.
אנחנו מדברים על תקופה שלא הייתה כמותה, ודאי מאז קומה של מדינת ישראל, ואנחנו חשופים עכשיו, ושמים לחשוש על מגוון של דברים במגוון הנושאים, אבל כאן מדובר על משהו שהוא לא נגעו עד היום, של הצביון של המדינה, של התשתית של המדינה, המדינה כמדינה, בהסבר מה זה מדינה יהודית, שאלה שהיא מסוכנת לעם היהודי.
את הדברים הוא אמר בריאיון לבצלאל כאן במהדורת הבוקר. חבר הכנסת ישראל אייכלר מתח ביקורת על ראש הממשלה נתניהו ואמר, אסור היה להמר על עתיד עולם התורה באשליות נתניהו. בדברים שנשא בכינוס של פעילי אגודת ישראל המתפרסמים הבוקר בעיתון המבשר, אמר אייכלר, היינו אמורים להבין כבר לפני חודשיים שתם עידן נתניהו. היו שהלכו שבי אחרי הבטחות שווא ואשליות שיבואו עריקים. השרה מירי רגב מהליכוד תקפה גם היא את הממשלה החדשה וכתבה, כי הממשלה שתוקם היום היא ממשלת הונאה החותרת תחת רצון העם. ברשומה שפרסמה הבוקר כתבה השרה רגב, ההיסטוריה לא תשכח לבנט ושקד את התרגיל הזה, והכל רק בשביל הכיסא. לאחר שסירב להצעתו של יושב ראש המפלגה שלו לכהן כשר במשרד האוצר, חבר הכנסת אלי אבידר מישראל ביתנו שוקל להתפצל מסיעתו ולא להיות מחויב יותר להצטרף להצבעותיה. עם זאת הוא הבהיר כי יצביע בעד הקמת הממשלה. משמעות הצעד של חבר הכנסת אבידר היא שכוחה של מפלגת ישראל ביתנו יפחת לשישה מנדטים. הממשלה החדשה של בנט ולפיד תצהיר אמונים בכנסת בטקס שיחל בשעה 4 אחר הצהריים. בממשלה החדשה יכהנו 28 שרים. נפתלי בנט יעמוד בראשות הממשלה בשנתיים הראשונות ולאחריהן יכהן בתפקיד יאיר לפיד. כאן בכל חי לא נעביר את אירוע הקמת הממשלה בכנסת, ובמקום זאת נקיים משדר תפילה וחיזוק מיוחד בהשתתפות מאות אלפי מאזינים. משאל מיוחד של כל חי שפורסם הבוקר בחן את התחושות של הציבור החרדי לקראת הקמת הממשלה החדשה. מרבית הציבור השיב כי הפגיעה בנושאי דת היא הדבר שהכי מטריד אותו, ו86% מהמשיבים ענו כי הם לא מאמינים לבנט שימנע פגיעה בדת. את המהלך של בנט לראשות הממשלה רואים מרבית המשיבים כנוכלות פוליטית, ב-71% מהמשיבים סבורים שהמפלגות החרדיות לא היו צריכות להיכנס לממשלה החדשה. במשאל מאזיני כל חי השתתפו 811 משיבים. ניסיון ההפיכה הכושל בירדן לפני כשנה היה קשור לניסיונות הנשיא טראמפ להעביר את תוכנית השלום שלו, עסקת המאה. כך נכתב בעיתון וושינגטון פוסט. בעיתון נאמר כי האמריקנים הפעילו לחץ כבד על המלך הירדני לוויתורים בנושא ירושלים, אך הוא התנגד. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ ראה במלך אבדאללה מכשול לשלום. המאמר ניסה להצביע על תביעות אצבע אמריקאיות, ישראליות וסעודיות מאחורי התסיסה בממלכה הירדנית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות סאנו מקסימה פיור סנסיישנס, סדרת מרקחי כביסה העוטפים את הבגד בביסום עוצמתי.
היום הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה בטמפרטורות וביום שלישי ירידה קלה נוספת.
תחזית מזג האוויר בחסות סאנו מקסימה פיור סנסיישנס, סדרת מרקחי כביסה העוטפים את הבגד בביסום עוצמתי.
עד כאן חדשות כל חי.
תשעה יתומי משפחת ויסלובסקי מתחננים עליכם לעזרה. נותרנו בודדים בעולם. לתרומות, קופת העיר. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 קרן מספר 5239.
עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
Thank you. בוקר טוב לכל המאזינים, רדיו קול חי 93 FM, 92.8. יום ראשון היום, ג' בתמוז תשפ"א, יום הסתלקותו, יום ההילולה של הרבי מלובביץ', ובעצם יום מיוחד עבור עם ישראל כולו, שכן חזונו וגם פועלו של הרבי נגעו בחייהם של כל כך הרבה אנשים בארץ ובעצם בעולם כולו. יום בו זכותו של הרבי תאיר על כל אחד ואחת. אז יש ממש עניין להדליק נר, לתת צדקה, ללמוד מתורתו של הרבי, וכמובן, כמובן, להתפלל. בוקר טוב גם לאלי צייטלין שלנו, מוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ואת הבוקר הזה בחרתי לפתוח בסיפור מתוך מרווה לצמה, א' בתמוז תפשין פי א', כן, מהשבוע האחרון, מדור זה לא דמיון, פי שטרן מביאה לנו את הסיפור הזה. הוא נוגע גם בקורונה, וגם לא דיברנו מילה על הממשלה, אבל אכפת לכם שלא נדבר על זה ולא נזכיר את זה אפילו, שכל אחד יעשה את החשבון נפש האישי שלו, ולב מלאכים ושרים ביד השם, ואנחנו נראה שבסוף, בסוף, הכל יהיה לטובה. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, לא זונח אותנו, ממש ממש לא. אז זהו, לא רוצה לדבר על הממשלה, לא מעניין. לחבק את החיים, זה הכותרת של הסיפור שלנו, וכמה זה, איזה כותרת חזקה זאת, לחבק את החיים. כן, קצת להזכיר את הקורונה וקצת נדבר פה על כיבוד הורים ושזה באמת יהיה לזכות. תקשיבו לזה. יעקב מאיר בן שושנה רייזל, מכירים את השם הזה? אולי אמרתם אותו באותה נשימה עם עוד עשרות חולי עמך ישראל? אולי התעכבתם לרגע? אולי לא. אני רוצה לספר לכם את הסיפור שמאחורי החולה ה-347 במצב קריטי של אותם הימים. לספר על החיים שלי שהתחלקו מאז לשניים, העולם שלפני והעולם שאחרי. ואין קשר בין העולמות, הצבעים, הקולות, הריחות, התפילות, עולם אחר. יש קורונה, אין קורונה, אוי, שנו באמת הגזימו כאן במדינה ובכל העולם. קצת יותר משפעת עונתית וכל העולם משתגע. אז יש אנשים שלוקחים את הקורונה קשה, אבל יכול להיות שהפחד גדול מן המציאות. אולי בכלל מתים מפחד או מהזנחה? כן, אלו היו המשפטים שחלפו בביתנו אליז. אמנם היינו צמודים לכללים, אבל בין לבין לקחנו את החיים בקלות. הדאגה האמיתית הייתה מחתונת המיליון המתקרבת, שרה לבת הודתי האהובה, הנכדה הראשונה לבית אפשטיין, עמדה להינשא בחתונת קורונה אלמונית. כמה חיכינו לחתונה הזו, שרה להתעכבה מעט לדעתנו הלחוצה, ולנו כבר לא הייתה סבלנות, ועכשיו, פתאום לפתע, השתתפותנו מוטלת בספק. אז בעולם שלפני, לא ידענו שאלו דאגות קטנות מתוקות. אני קצת כאן מדלגת בידודים, חולים, עניינים ומתקדמת. אבא שלי התחיל להרגיש לא טוב. ככה זה היה יום רביעי, בטרם גובשה החלטה ללכת למלונית, לא ללכת למלונית. לפתע הבחנו בעיניים המבריקות של אבא. יכול להיות שיש לי חום, ומששת מצחו, וזה היה נכון. האווירה בבית התרצנה משהו, התחלנו לעקוב אחרי המספרים. לגודל הבהלה עלה החום וטיפס עד ל-41 מעלות. אף כדור לא הצליח להוריד את החום. בשבת ירד מעט החום, ובמוצאי שבת שוב עלה ושוב ירד, כך רולטה מפחידה. הייתי סובבת את אבא בחרדה, משתדלת לא להראות אותה. מירי, תוכלי להביא לי את חומש מות, כך ביקש אבא. רצתי אל ארון הספרים, מאושרת למלא את בקשתו של אבא. נזכרת בכל ההזדמנויות שהיו לי פעם. אבא לה, רק תישאר כאן איתנו. אבא פתח את פרשת השבוע ולחש, פקוד פקדתי. מסורתי מיוסף, כי בלשון זו גואל הקדוש ברוך הוא את ישראל. לעתים נדמה לאדם כי הוא בתוך אפלה אבותה, חבלי יאוש עופפים אותו, אבל לא, גם בלי להבין, הוא צריך לדעת, כי יש כאן פקידה מאת השם. הכל לטובה. לא יכולתי לעצור את הדמעות, אבא בער כלהבה, העיניים אין להטו. רעדתי בלי שליטה, למה הוא אומר לי את זה? למחרת השתפר המצב, החום ירד, ואנחנו התחלנו קצת לנשום לרווחה. ובכל אופן, על פי הוראת הרופאים, נמדדה לאבי הסטורציה מדי שעה. לגודל התדהמה, הסטורציה דווקא ירדה, וזה לא היה סימן שמבשר טוב. האווירה בבית מתוחה, קשה לנשום, מתהלכים על קצות האצבעות, הלב מתלתל בדאגה מטרפת. העולם כבר לא אותו עולם, הרצפה מתנודדת. אבא, החזק והשמח, היסוד שעליו עומד הבית, אבא הטוב והיקר, שוכב במיטה, כאבן שאין לה הופכין. אבא חובר למחולל חמצן במשך כל שעות היממה. כאשר ניסה להסיר אותו, הכחילו שפתיו. זה היה נורא. עמדתי למרשותי המיטה, רואה בעיניים קלות את האיש היקר לי, נאבק על כל נשימה. מבינה פתאום שיכול להיות שאבא שלי עומד ללכת, שלא הראה אותו יותר לעולם. הבטתי בפנים שלו חזק, בעיניים הטובות, בחום, ביראת השמיים, באהבה לכל ילד. אבא שלי, מבעד למסך הדמעות, ניסיתי לחרות את דמותו בזיכרון. פתאום הדבר היחיד שרציתי היה שיבקש ממני עוד משהו, כי אולי מצוות כיבוד אבא כבר עוד מעט לא תהיה לי. רציתי לעצור את המחשבות האיומות, אבל הן רצו לי בראש בלי לשאול. מירי? כן, אבא, קפצתי ממקומי, מקווה שהוא לא מנחש מה חשבתי. עיניו היו עצובות. אבא, אתה רוצה משהו? הוא לא היה מסוגל להמשיך. פתאום הערכתי אותו, יותר מכל דבר אחר. אבא בבית, חי, כמה מאושרת הייתי, כמה פתיה. האם נעצרתי פעם לחשוב על מתנת החיים הענקית הזו? אבא לה, הקידוש, שולחנות החג, העצה הטובה, הרוגע. אבא, ריבונו של עולם, התפללתי בלי קול מול המיטה של אבא. תשאיר לנו את אבא, מבטיחה לפקוח עיניים, להכיר טובה, להודות על משפחה, על בית, על חיים, על כל נשימה ונשימה. להיות בן אדם אחר, אתה כבר תראה. השעות נוקפות, החמצן הולך ואוזל. בעשר בלילה אמור להגיע רופא מחסדי אמרם. קיווינו שאבא יחזיק מעמד. יעקב מאיר, בן שושנה רייזל. אחי ואני העברנו את השם היקר בין בני המשפחה. שלחנו אל תלמודי התורה, בתי ספר, מרחבים קוליים. הבית היה ריק כל כך בלי אבא. הייתי מתהלכת בין החדרים ובוכה. השם, אני לא מצליחה להתפלל, קח את הלב שלי. אני רוצה לכבד את אבא עוד שנים רבות. רוצה שהוא ירקוד בחתונה שלי. אנה. ובינתיים, כאן קצת דילגתי, כן, זה ברור שאבא כבר מובל לבית חולים. מובל באלונקה, מעביר מבט מילד לילד. ובינתיים, במחלקה המפחידה ביותר בעולם, דנים הרופאים, האם הגיע הזמן להרדים את אבא, או אולי עדיף לחכות? רופא בכיר החליט לחבר את אבא לאיזה מכונת חמצן חזקה במיוחד. בינתיים, עדיין בלי להרדים. היה זה הנס הראשון בשרשרת. ובינתיים שמו של אבא מגיע אל מעגלים חדשים. תפילות רבות עופפות את מיטתו. התקשרנו לבית החולים, מתחננים לדעת מה שלום אבא שלנו. אבל בשל העומס לא נעננו. בדיעבד, אולי היה עדיף כך, כאילו ידענו מה מצבו האמיתי. אולי היינו מאבדים את התקווה. רק פעמיים ביום ניתן להיכנס היה לאבא, בחליפות הגנה כמובן, מסכות וכובעים, נמסים מחום, רועדים מפחד. ברוכים הבאים לגהינום, כך הרגשתי בפעם הראשונה. הבטתי באבא שלי והתפללתי, שיצא מכאן, חי, שכבר יצא מכאן. באחד מאותם הימים ישבה איתנו אמא. היא ביקשה שמהיום נתחיל להתפלל מתוך אמונה בישועה, מתוך שמחה והודיה. נגרש את הכדרות והייאוש מביתנו, ואת החמצן הזה ניקח איתנו למחלקה. למחרת הגיע אחותי ובידה זר פרחים רענן. יום אחר כך הגעתי אני, שני אחייני הקטנים, כתבו לאבא מכתב, סבא, תחזור הביתה, כן, יש כאן שגיאות כתיב חמודות כאלה. תחזור הביתה, מחכים לך. הם קישטו מסביב במדבקות צבעוניות. הדבקתי את הכרזה מול העיניים של אבא בדבק תחבושות שקיבלתי מהאחות. לא תאמינו, כמה דקות אחר כך גיליתי שהסטורציה של אבא עולה. יומיים חולפים, התפילות עולות עד לב שמיים. הפעם תפילות של אמונה, של תקווה. למכשיר החמצן שבו השתמש אבא, היה מחובר בקבוק מים שתפקידו לגרום ללחות. כאשר נגמרו המים, נפסק גם זרם החמצן. השעה 2 לפנות בוקר, אבא מבחין כי המים עומדים לאזול. הוא לוחץ על לחצן המצוקה, הוא מבקש שיגיעו לחבר לו בקבוק חדש. כל עייף עונה לו, תכף יגיע מישהו, יעקב אל תדאג. אבל אבא דואג, הדקות נוקפות ואיש אינו מגיע. עד היום הוא אינו מבין איך היה לו אומץ. הוא הביט סביבו וגילה מכונת חמצן פשוטה אחרת, פנויה. במחשבה של רגע החליט אבא לנתק את עצמו מן המכשיר החזק שלו ולהתחבר למכשיר הפשוט. רק בשש וחצי בבוקר, בביקור רופאים, נזכרו באותה בקשה של אבא מהלילה. מסתבר שהיה זה אחד הלילות הקשים במחלקה. מלחמת חיים מסיבית גרמה לבקשה של אבא להיעלם. הרופא פוער עיניים בלתי מאמינות. מה? מה זה? אבא ניסה להסביר שאיש לא הגיע, שלא הייתה לו ברירה. בשלב הזה הוא חשב שעשה אולי מעשה אסור. אתה נושם כמעט לבד, צעק הרופא. המכשיר הזה דורש נשימה עצמונית. זו הפתעה גדולה, אדוני. אבא הביט בו בתימהון. מה זה אומר? הרופא הרים עיניים, נתקל בכתב הילדותי שממול. אדון יעקב, אתה בדרך לשחרור. קרה לך נס גדול הלילה. יומיים אחר כך, אבא הגיע הביתה. יחד איתו, חזר האור, הזיו, ההדר. אבא בבית, איזה אושר צרוף. הלכנו בבית שיקורים, מאושרים, זולגים דמעות של אושר, רוצים לחבק את החיים, לא מפסיקים להודות. החתונה של שרה להפכה למסיבת הודיה, ולא, לא השתתפנו בה, נותרנו בבית, ולא היו מאושרות מאיתנו. החיים שלי מתחלקים לשניים, כבר אמרתי, העולם שלפני והעולם שאחרי. אז כאן, מהעולם שאחרי, אני קוראת לכולם, תפקחו את העיניים, תראו את המתנות שמסביב, מתנות גדולות של החיים, תחבקו אותם בכל הכוח, בכל האהבה. לא צריך לחכות שהם יהיו בסכנה חלילה, כדי לדעת, להעריך, כל יום. כן, לחבק את החיים, איזה סיפור מקסים וכמה תובנות, אז תדעו להעריך כל יום את כל המתנות המדהימות שהקדוש ברוך הוא נתן לכם, כל יום מתנות של החיים. אז היום בתוכניתנו אנחנו נפתח עם הקול שלנו, שהוא המשאב היקר שלנו, וננסה ללמוד איך שומרים עליו. יהיה לנו גם סיפור אישי על אנורקסיה, ונדבר גם על מחלקת כירורגיה אונקולוגית במעייני הישועה. בהמשך, מאיכן מגיעה האשמה עם רחל בולטון, וגם על מוסדות מגדל אור, מפעל חינוך מגיל ינקות ועד בגרות. להיות איש מקצוע שמסייע לאנשים בשעת השבר, איך עושים את זה? הרב אריה מונק יספר לנו, וגם על מופע משותף עם רוחמה בן יוסף לנשים, ועוד ככל שיותר לנו הזמן, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
חופשה למהדרין בגיאורגיה עם כושר טורס. הרבה יותר מהכל כלול. החל $900 בלבד. מלונות ספא מפוארים 5 כוכבים על שפת הים. בריכות שחייה, ג'קוזי וסאונה בשעות נפרדות. ארוחות גורמה כיד המלך. טיולים עריביים, מופעי פולקלור, אומנים והופעות. בחשות מהדרין הרב משה נחשוני. השוחטים מישראל. הזמינו עכשיו 054-308-7660. המלונות של קבוצת כושר טורס בלבד. בית פרק. פרטי, בונים בפגישה אחת. חברת יוסיאן דואגת לכם לכל תהליך הבנייה תחת קורת גג אחת. מתוכנית אדריכלית ועד קבלת המפתח. חוסך לכם זמן, כאב ראש והרבה מאוד כסף. יוסיאן, יש בית לחלום שלכם. כוכבית 80-74.
סטופית של הנטורופת דוקטור אליהו לוי. צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
אני סובלת מחלה לימפומה, ברוך השם, מערכת חיסונית שלי עלתה מ-0.60, שזה כלום, רצו להרדים אותי ולהנשים אותי דרך אגב ל-2.40, והמוגלבין עלה לי מ-6, עלה לי ל-13, ברוך השם. עכשיו אני מרגישה חזקה.
התקשרו עכשיו למרכז ההזמנות של המוצר סטופית, כוכבית 3140, כוכבית 3140.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו חינם בדיקה במסגרת שבוע המודעות לגילוי מוקדם ואבחון סרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם מציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. לקבלת מידע נוסף, האגודה למלחמה בסרטן, 1-800-599-995.
חוזרים ובגדול. קיץ במופת ברומניה. חופשה מושלמת, יוקרתית ובריאה. לפרטים 03-964-1555 או באתר מופתה.org. מופתה.
אם ילדיכם סובל מהפרעת קשב וריכוז או לקויות למידה, אתם ודאי כבר יודעים. טיפול באלפא בריין סנטר יכול לשפר את המצב. אתם יודעים שלטיפול 87% הצלחה, ואלפי הורים וילדים מרוצים. שהטיפול מוכח מדעית ומחקרית, ומתבצע בבתי חולים בארץ ובעולם. שהוא מאושר על ידי ה-FDA, אינו תרופתי, ויש לו תוצאות מדהימות. אבל היועצת החינוכית, המנהל או המנהלת המליצו על טיפול אחר. אז אנחנו מאחלים לכם שיפור גדול במצב. אנחנו באלפא בריין סנטר תמיד כאן עבורכם לייעוץ או לדעה נוספת. לפגישת ייעוץ חייגו כוכבית 6252. אלפא בריין סנטר, כוכבית 6252.
שבוע אחרון לשנות חיים שלמים. מחייגים עכשיו להגרלה של בית חם ויכולים לזכות בדופלקס חלומי שתי קומות 140 מטר. להצטרפות חייגו עכשיו כוכבית 6163, כוכבית 6163.
עולם שלם של הזדמנויות ממתין לכם במרכז החרדי להכשרה מקצועית. לימודי הנדסאות, חשבונאות, מנהל, עיצוב, טכנולוגיה, סייבר ועוד. בשישה סניפים ברחבי הארץ. חייגו עכשיו, כוכבית 2245. המרכז החרדי להכשרה מקצועית.
9 יתומי משפחת ויסלובסקי מתחננים עליכם לעזרה. נותרנו בודדים בעולם. לתרומות, קופת העיר. 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. קרן מספר 5239.
לכל ילד יש חלום. יש ילדים שחולמים עליכם. הם לא רוצים להישאר עוד רעבים. בעזרתכם נוכל לסייע להם. אמצו ילד נוסף לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ובזכותכם עוד ילד יהיה רגוע וסבע. חייגו עכשיו כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, וגם דוקטור מיכל איכט, איתנו קליני תקשורת, ראש המחלקה להפרעות בתקשורת באוניברסיטת אריאל. בוקר טוב.
בוקר טוב.
דוקטור איכט, את שומעת את הקול שלי?
שומעת.
יש לי כזה... אז האמת, שעל הבוקר אני יושבת עם יעל צייטלין שלנו, כן, העורכת והמפיקה, והיא אומרת לי, תראי את מי הבאתי לך על הבוקר, כי היא כבר מכירה אותי ויודעת שאני מתלוננת, ודווקא מנסה וואו. להיות מטופלת תרופתית, אבל פחות, ויש לי הרגשה שזה צריך לעבור עכשיו באמת ממקום של כאילו תרופות ומשפים וכאלה, קצת אולי לפיתוח קול, או אולי לאיזושהי הבחנה פחות רפואית, ויותר באמת, דוקטור איכט, מה את אומרת?
משהו התנהגותי.
כן, כן, אולי אני מאמצת יותר מדי את הגרון, פחות מהבטן.
לגמרי, לגמרי. אז בעצם, קודם כל, שככה תהיה לך הרגשה טובה של צרת רבים, כי מסתבר שהפרעות קול וצרידות זה הפרעות מאוד מאוד נפוצות. אצלנו בעולם של קלינאי התקשורת, אלו הפרעות הנפוצות ביותר, מבין כל שיבושי הדיבור והשפה והתקשורת וכו'. אין מישהו שלא היה צרוד איזה פעם או פעמיים.
אני מניחה שבמיוחד זהו, כל מי שעוסק בתחומי ההוראה למיניהם או התקשורת למיניהם, כל מי שזקוק לדיבור שלו, שזה תחום העבודה שלו, אז זה גם הופך להיות משאב יקר וחשוב.
לגמרי, מי שבאמת הקול שלו הוא כלי עבודה, הם לגמרי ככה מועדים לסיכון, וכמו שאמרת, אנשי הוראה, מורות, מורים, מרצים, גננות, מדריכים, מדריכות חדר כושר, אבל גם למשל עורכי דין, אנשים שיושבים במוקדי שירות טלפוני, וכמובן זמרים ושחקנים, שבאמת הכל הוא הכלי העבודה העיקרי שלהם.
כן.
אז החלק החשוב, כמו שאת התחלת ואמרת קודם, זה באמת איזושהי מניעה, לא נחכה כבר להגיע לכך שאנחנו מתחילים את היום, מתחילים את השבוע, ולא כל כך יכולים לדבר, אלא באמת מה אפשר לעשות כדי קצת לשמור על המערכת הזאת, ולא להגיע לכזאת
למצב שאנחנו ממש פוגעים, כן, כי מתאמצים ומתאמצים, עד שזה הופך להיות פשוט צרידות כזאת, שקשה להתמודד איתה. אז אולי באמת נתחיל, קודם כל, לפני שאנחנו משקמים כבר את הנזק שעשינו, בואי נמנע קודם כל, ננסה למנוע.
בדיוק. אז אני אגיד בשתי מילים, כי אני חושבת שזה חשוב להבין קצת על הפקת הקול. בעצם מיתרי הקול מופקים בגרון שלנו באמצעות שני מיתרי הקול הקטנים שנמצאים שם בגרון. אגב, תראו להם את השם, את יודעת, כבר לא קוראים להם מיתרי הקול, כי הם בכלל לא נראים כמו מיתרים. כשאומרים לנו מיתרים, אנחנו חושבים על גיטרה או
נכון.
איזה כלי מיתר אחר. לא, אלו ממש כפלי אור, כפלי שריר כאלה שעטופים ברירית, כמו מדפים קטנים שנמצאים בגרון, שינו את שמם לכפלי הקול, או ספטות הקול, ולא מיתרים. ובזמן הפקת קול, לא משנה אם זה דיבור, או שירה, או צעקות, או כחכוכים, הם זזים, נפתחים ונסגרים בתנועה מאוד מאוד עדינה, ויברציה כזאת, תנועה מחזורית עדינה של פתיחה וסגירה. כשאנחנו מרבים לדבר, אז הפעילות הזאת קורית הרבה. כשאנחנו עושים פעילויות שהן לא כל כך בריאות למערכת הזאת, למשל, צועקים, מרימים את עוצמת הקול, במקום שהסגירה של המיתרים תהיה כזו רכה ועדינה, הם ממש נחבטים אחד בשני, שני השרירים העדינים האלה ממש נדפקים אחד בשני בחוזקה. ואז השוליים שלהם עושים ונהיים ככה דמומיים ובצקתיים, וכל התנועה הזאת הופכת להיות פחות טובה. ובאוזן שלנו זה נשמע כמו צרידות. תנועה שהיא לא סדירה, בריחה של אוויר בין המיתרים, לא נסגרים לגמרי, נשאר ביניהם מרווח קטן, בגלל שהם נפוצים. אז כל הפעילויות האלה באמת כדאי, כמו שאת אומרת, למנוע אותם, ובכלל לא להגיע למצב כזה.
אז קודם כל לא לצעוק.
זה הפעולה הראשונה, וברור לכולנו שהיא פעולה לא נכונה, כי גם הרבה אנשים אחרי שצועקים גם מרגישים את הגרון, ואומרים, אוי, אני מרגיש שזה פה לא היה טוב שצעקתי. אבל מסתבר שגם לחישה, שלכאורה היא הקצה השני של סקלת העוצמה, גם היא פעילות מאוד לא בריאה ואפילו מסוכנת. אז אם אתה מרגיש ככה איזה מאמץ קולי, או קמתי בבוקר והקול שלי לא כל כך טוב, עדיף כמובן לא לצעוק, אבל גם לא ללחוש. לחישה היא פעילות מאומצת בגלל המנח המיוחד שתראה הכל בזמן הלחישה. עדיף לדבר ממש בקול חלש, זוכרת שפעם היינו הולכים לספרייה הציבורית.
והיינו לוחשים שם, כי היה אסור לדבר בקול.
אסור היה לדבר בקול. לא היינו ממש לוחשים, אבל היינו מדברים בקול מאוד
חשש. טון נמוך כזה, כן.
וזה בעצם קול שאם תשתמש בו, אז הוא לא יפגע בך. כמובן שאפשר להשתמש בקול הזה כל הזמן, אם אתה בסביבה רועשת, לא ישמעו אותך. אם זה ילד שהוא בכיתה, לא ישמעו אותו. אבל מתי שאפשר לנסות ולשמור על עוצמת קול יותר רכה וחלשה.
אז אני שוב שואלת, ואני כן מרשה לעצמי לקחת את זה אליי, אני באמת לא בן אדם שצועק, אבל אני כן מדברת הרבה.
לנסות לעשות הפסקות ברצף של דיבור. למשל, אם עכשיו באמת שוחח, לא היית בשידור, או פעילות קולית אחרת במשך שעתיים, דיבר, קחי לך עכשיו איזה 20 דקות, כמו מנוחה קולית קצרה, תעני למיילים, תשלחי את ה-SMS'ים, אבל ממש תני במודע זמן כזה של כמו התאוששות. בזמן הזה מאוד מאוד כדאי לשתות. ושתייה מרובה בכלל היא טיפ מאוד מאוד חשוב למה שקשור להפקת קול, כי אותם מיתרים שהזכרנו, השריר שעסוף ברירית, הרירית הזאת צריכה להיות לחה ועתירה בלחות. כמה שנה שתה יותר, זה מצוין. אמנם כשאת שותה זה לא מגיע למיתרי הקול, הרי כשאת שותה נוזל יורד ברשת ולא בקנה הנשימה, חלילה, אבל באופן כללי זה משפר את מאזן הנוזלים בגוף, ומגיע גם למיתרי הקול, מאוד מאוד טוב לשתות. לשתות מים, שמונה...
זהו, מים מה בטמפרטורת החדר? מים קרים?
לא קרים, לא קר כפו ולא חם רותח. ככה אומרות קלידאיות התקשורת. מים הכי הכי טוב, תה צמחים, משקאות שיש בהם קפאין, כמו קפה, תה, קולה, דווקא פחות מומלצים, כי הם נוטים לייבש. גם אלכוהול מייבש. אז לא אומר לא לשתות כוס קפה, אנחנו מדברות והקפה שלי של הבוקר פה לידי, אבל לידו יש גם כוס מים. והכי הכי טוב מים או תה צמחים, זה ממש להרבות בשתייה. עוד פעילות שנחשבת מאוד מזיקה לגרון, זה כחכוכים. מה שנקרא באנגלית, clearing your throat, זה בכלל לא clearing, זה לא מנקים את המקום
דבר. אותו זה.
אז זאת פעילות לא בריאה, כי גם בפעילות הזאת המיתרים נוטים להשתפשף אחד בשני, ונהיה ביניהם מגע שהוא חזק מדי, ולא טוב.
אז מה עושים במקום? זאת אומרת, כשפתאום אני מרגישה שאני חייבת לקחקח בגרון?
אז עדיף לשתות, לבלוע, זאת אומרת לבלוע רוק או לבלוע, באמת לשתות לגימה של מים שאמורים להיות לידך תמיד, או אפילו להשתעל. עדיף שיעול שקט כזה, מאשר את הכחכוח שאת הדגמת. בשיעול המיתרים פתוחים, ואז אם יש ביניהם נגיד קצת ליחה שמפריעה לך שם, אז תחת האוויר יזרוק אותה החוצה, אבל המיתרים עצמם לא ישתפשפו. וזה יהיה יותר, פחות פוגעני. שיעול, בכלל, גם צריך לשים לב ששיעול חלש, לא השיעולים האלה חזקים.
לא מכל הלב, לא להשתעל מכל הלב.
ממש בקמצנות, כי גם זה יכול להיות ככה מזיק.
כן. טוב, אז דיברנו באמת על מניעה. בוא נאמר שכבר הגענו למצב שקיימת את שרידות, וקיים איזשהו קושי ונטייה כזאת. מה בכל זאת עושים?
קודם כל, שרידות שקיימת באופן קבוע, מעל שבועיים או שלושה, זו אינדיקציה להגיע לרופא אף אוזן גרון, ולבקש ממנו לבדוק את המיתרים, מיתרי הקול, כי לפעמים שרידות יכולה להיות סימן ראשון, חלילה, לכל מיני מצבים ומחלות ומצבים פתולוגיים שלא נדע.
כן.
אז זאת שלא חולפת באופן ספונטני מעל שבועיים, שלושה, אינה לגשת לרופא. עכשיו, יכול להיות שהרופא יראה שבאמת יש איזשהו ממצא שמצריך טיפול תרופתי. אם יש איזושהי דלקת על מיתרי הקול, הם נפוחים ומודלקים, אז הוא ייתן טיפול תרופתי, אולי איזשהו תרסיס או משהו אחר. יש נגעים אחרים שמופיעים על המיתרים, חלקם מתאימים לטיפול של הרופא, למשל, אם פוליפ הופיע על המיתר, זה מין גידול קטן, הוא שפיר, הוא לא מסוכן כשלעצמו, אבל הנוכחות שלו על המיתרים מפריעה לתנועה שלהם, ולכן גורמת לאותה שרידות, אותו חספוס קולי כזה שאנחנו שומעים, וצריך להסיר את זה בדרך כלל באופן כירורגי. יבלות שמופיעות על מיתרי הקול, הרבה פעמים אפשר להעלים אותם בטיפול של קלינאי תקשורת. ואז הרופא ישלח לקלינאי תקשורת, ייתן הפנייה, ופה צריך לעשות כבר עבודה, ללמוד איך להפיק קול בצורה פחות מאומצת, יותר רכה ונכונה, זה ממש ממש טכניקה, לא טכניקה קשה ומורכבת, אבל כן איזשהו שינוי התנהגותי שצריך לעשות יותר אוויר, נשימה, תאום טוב בין הנשימה ובין הפקת הקול, וגם שמירה על הכללים ככה שמנינו קודם.
כן.
מאוד מזיק למיתרי הקול. זה לא אמרתי, זה נראה לי ברור, נכון?
כן, לגמרי. טוב, נראה לי, כן, אני שומרת לי את מספר הטלפון שלך, נראה לי, וכן, הגיע הזמן לעשות משהו באמת ככה קצת יותר, שוב, אני מטופלת, אבל אני באמת מרגישה שמשהו כנראה במאמץ, אני מוציאה יותר מדי את הכל מהגרון, ואולי באמת ללמוד לעשות את התרגיל הזה, כן, מהבטן, לדבר מהבטן.
בדיוק, לא קשה. מי שקצת עשה יוגה, פילאטיס.
דווקא פילאטיס זה, כן, אני הרבה שנים עם פילאטיס, הרבה שנים.
אז ממש ממש, ממש יהיה לך קל ללמוד את זה. הטכניקה היא לא מורכבת, והתוצאות הן מאוד טובות. התוצאות של הטיפול.
אוקיי, שוכננו. כן, דוקטור מיכל איכט, קלינאית תקשורת, ראש המחלקה להפרעות בתקשורת באוניברסיטת אריאל, תודה רבה. אני בטוחה שעזרת לא רק לי, אלא לכל המורות, הגננות, ואיך אמרת, כל מי שבאמת עוסק
בתחום. מזל שיוצאות לחופש הגדול, עכשיו קצת תוכלו לדוח.
הנה, זמן קצת, כן, למנוחה.
נכון, נהדר.
תודה רבה, דוקטור איכט, על הדברים האלה. תודה, תודה, יום טוב. מה אנחנו פרסומות, אוקיי, פרסומות, מיד אחרי הפרסומות אנחנו נדבר גם עם הודיה, סיפור אישי על אנורקסיה, מעניין, ועוד דברים מעניינים שיהיו לנו ככה בהמשך התוכנית הזאת, פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג. אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם. בביטוח הלאומי, במס ההכנסה או בחברות הביטוח. האזינו ביום רביעי הקרוב בשעה 21:00 למשדר מיוחד בו יתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. יום רביעי ב21:00, כאן בכל חי.
חשוב לי להתקדם במקצוע ההוראה. בחרתי להשלים תואר ראשון בחינוך במכללת מבחר.
רק במכללת מבחר. מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111. 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
אחרי השנה שחלפה, הילדים שלנו זקוקים לעוד. זקוקים לעוד תמיכה וחיזוק. זקוקים לחברים שלהם. זקוקים לתגבור בלימודים. הם זקוקים לקבל עוד ולצמצם פערים. יחד. לשם כך, אנו קוראים לכם, אנשי ההוראה והחינוך, להצטרף לבתי הספר המלמדים בחופש הגדול, שיפעלו בחופשת הקיץ מגן ועד י' א', שכר גבוה למצטרפים. אז בואו נתגייס כולנו, למען הילדים שלנו. מגייסים אנשי הוראה וחינוך. פרטים באתר משרד החינוך.
דברי הצדיק מיבנאל, המוהרוש, בחנוני נא בזאת, אם לא אדאג לכל מה שיבקש, כל מי שאדפיס חלק אחד משוט אשר בנחל, יראה ניסים גלויים, ואני חזק בזה מאוד.
הבנו שמה שאנחנו צריכים זה פשוט נס מעל הטבע, ואחרי כמה חודשים הגיע איזשהו בחור, והוא נתן לנו יותר מהסכום של החובות, 250 אלף שקל, נכנסנו לבנק וסגרנו את החובות שלנו, ונשאר לנו עוד כסף ללכת ולקנות דירה, כי גרנו בדירה.
מחייגים עכשיו לכוכבית 5610 והופכים להיות שותפים בהדפסת הספר ובהפצתו. כוכבית 5610.
מופע חבורת אריאק בין הזמנים חוזר ובגדול.
שמעת את זה משולם?
מה?
מופע בין הזמנים חוזר.
חבורת אריאק במופע ענק עם עשרות שחקנים, בהרפתקה חדשה, מותחת, מצחיקה ומרגשת. 12 הופעות בשלושה ימים.
וואו, וואו, וואי, תלי לי
לי. תזיין, יוצאין ויוטחת אף בבנייני האומה בירושלים. לרכישת הכרטיסים כנסו לאתר חבורת אריאק.
סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי כלים, אבל לא רק. חדש מסאנו ספארק, נוזל כלים ללא בוסם וללא צבע, המתאים לניקוי והכשרת פירות וירקות ללא חשש, באישור בדץ העדה החרדית. מה הבעיה? חוסנו.
טוב, אז מה התשדיר הבא להקליט? הבית ספר החרדי, מחזור מספר 15, זה המספר? תבדקו שזו לא טעות.
זו לא טעות. ההרשמה למחזור מספר 15 בקורס המבוקש פרסום קריאיטיב יחסי ציבור בניהולו של איש הפרסום איתן דובקין בעיצומה. תכירו את הקורס שיכניס אתכם לעבודה בפרסום ויחסי ציבור. איך אנחנו יודעים? תשאלו אותנו איפה הבוגרים שלנו עובדים. חושבים שאתם מתאימים? 03-579-2111. הבית ספר מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
יש שבת ויש שבת עם נועם. כשיש מים חמים להכין בקבוק לתינוק, כל השבת נראית אחרת. עם בר המים נועם אחד מבית אפיקים, תהנו ממים חמים וקרים לאורך כל השבת. ועכשיו, במבצע מיוחד לקיץ, קונים מיני בר נועם אחד ומקבלים שייק פירות יוקרתי מבית ניופן מתנה. התקשרו עוד היום, כוכבית 2026. נועם, השבת זורמת ברגע. כפוף התקנון.
הישארו בנתיב שלכם. האוניברסיטה הפתוחה. תואר יוקרתי בדרך שלכם. רק באוניברסיטה הפתוחה לומדים לתואר אקדמי מהבית, במקום, באווירה ובסביבה הטבעית שלכם, המתאימה ביותר לאורח חייכם. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
רק בשוק מהדרין תמצאו בכל יום ראשון ושני מחירים זולים כאלו. שישיית קוקה קולה או זירו, ליטר וחצי, ב-19 שקלים ו-90 למארז. צלחות חד פעמי, קילוגרם אחד דוי, ב-9 שקלים ו-90 למארז. אקונומיקה ריחנית פסגה 4 ליטרים ב-5 שקלים ו-90 ליחידה. בקנייה מעל 70 שקלים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
איזה כיף לצאת לחופשה בעיר. רגע אחד אתם ב...
די.
רגע אחר כך אתם ב...
די.
הדקו את החגורות וקפצו לחופשה עירונית ישראלית. להנות, לשוטט ולבלות כמו בערים בעולם. רק בלי דרכונים וכל התררם. חפשו ברשת חופשה בישראל. קפיצה קטנה, חופשה עירונית גדולה. משרד התיירות.
מם, מם? זה מנוחה בקרמן עם מבצעי 3 ספרים רק ב-100 שקלים בחודש הספר הגדול מאלף ועד תו ברשת ספרי אור החיים.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, וגם הודיה נמצאת איתנו על הקו. שלום הודיה.
בוקר טוב.
בוקר אור. ואת בעצם התמודדת ונלחמת במחלה הזאת שקוראים לה אנורקסיה, וחשוב להגיד שאנורקסיה זאת לא איזושהי תופעה, ואנורקסיה זאת מחלה. ואני רוצה באמת לשאול אותך, מתוך הניסיון שלך, איך אומרים, חווית ועברת את זה על בשרך, כשאנחנו אומרים אנורקסיה, למה אנחנו מתכוונים? מה זה אנורקסיה בעצם?
אנורקסיה בעצם הפרעת אכילה. היא מתחילה בעצם דימוי גוף, היא בעצם הפרעת דימוי גוף. הבעיה באנורקסיה היא דבר אחד, פשוט שלא מחוברים לגוף שלך, לא אוהבים את הגוף, וזה פוגע אחר כך באכילה, כי כמובן הגוף מתעצב עם האכילה שלנו. וזה בעצם ההפרעה הקשה של האנורקסיה. יש אנורקסיה ויש בולמיה, שתי מפרעות אכילה. אנורקסיה בעצם, היא בעצם הקאות ולא לאכול בכלל, ובולמיה היא לאכול ולהקיא. אז אנורקסיה היא הרבה, הרבה יותר קשה מבולמיה, כי בעצם אנורקסיה זה מגיע למצב שגם לא אוכלים וגם מקיאים, אז המצברים נגמרים יותר מהר ונראים יותר גרוע, והיא הרבה יותר קשה.
כן. איך זה התחיל אצלך? באיזה גיל? איך?
קודם כל, תמיד הייתי הילדה מלאה בבית. לא בסדר כולל כזה גדול, הייתי רגלה. ותמיד ניסיתי לעשות דיאטות מגיל קטן, אני זוכרת אפילו מכיתה ד' די. בחרתי ככה לעשות דיאטה, היה לי מחברות... נסתרות, ששמה הייתי כותבת אם הצלחתי או לא הצלחתי, ולא, לא עשיתי את הגוף שלי. הייתי נלחמת עם עצמי בחנויות בגדים, ולצידי הייתה אחות יותר רזה. ותמיד הייתי משווה ביני לבינה, והיה לי מאוד מאוד קשה לקבל את הגוף שלי. ככה, כל החיים כזה התמודדתי, לא שמתי על זה ממש ממש דגש, אבל התמודדתי עם גוף שלא כל כך אהבתי. התחתנתי לאחר הלידה, זה באמת הייתי במשקל, שנה אחרי הלידה הייתי במשקל, ושם באמת קיבלתי את הבום הגדול שלי, שכבר קלטתי שאני כבר לא סובלת את הגוף שלי, ואני זוכרת שהייתי עם בעלי באומן, ואני זוכרת שפשוט התפללתי בסיון שברור עולם, אני רוצה לרדת 20 קילו מתוך מחלה. ולמה דווקא ביקשתי ככה? כי אני יודעת שחולים, אז אין תיאבון, ולא ידעתי זה מחלה, לא ידעתי שיש דבר כזה, אנורקסיה או הפרעת אכילה, לא ידעתי את זה. תמיד הייתי שמעתי את המושג אנורקסית, אבל חשבתי שזה פשוט בנאום הזה, לא עם מחלה. אז ביקשתי שלהיות חולה ולרדת 20 קילו תוך חודשיים, ממש מהר. ככה ממש, כי אני יודע, כאילו, תמיד ידעתי שאני כל כך אוהבת לאכול, ויהיה לי קשה לעשות דיאטה, אני לא אצליח לרדת 20 קילו. אז פשוט בכיתי שם לרדת 20 קילו מתוך מחלה. חזרתי לארץ, נסמתי למכון כושר, התחלתי כושר מאוד מאוד מסיבי. לא שזה באמת השפיע רק הכושר, כי בעצם האכילה גם נגמרה פה באיזשהו מצב, ואחרי חודשיים ירדתי 20 קילו מתוך מחלה. מה שנקרא זה היה לפתוח פה לשטן, ממש.
וואו, וואו, מתוך מחלת האנורקסיה, בעצם התחלת להיות אנורקסית. תגידי, מה קורה בעצם בסביבה שלך? את מדברת שאת נשואה, נסעת עם בעלך, ההורים, מה קורה לסביבה בזמן הזה? איך היא מגיבה?
כמו שכמוני, לא ידעתי מה זה אנורקסיה, במחלה הזו, וכמובן שאני ובעלי די צעירים, וגם לא התמודדנו, ולא שמענו, ולא ידענו, אז גם בעלי לא ידע שיהיה דבר כזה. פשוט חשב שזה משהו שיגוני, וזה יענו. ההורים גם לא, בהתחלה, לא בדיוק מתייחסים לזה בתור עכשיו משהו ש... כי זה מחלה שמאוד עושים את זה בסתר, מאוד בסתר, לא משתפים. אני עם עצמי, כי אני יודעת שזה לא בסדר מה שאני עושה לה, כי זה לא בסדר, לא לאהוב את הגוף שלי, זה לא בסדר, זה לא טבעי, אז תמיד הסתרתי את זה, כי גם אני שם נשואה וזה גם לא נעים. והסתרתי את זה גם להורים. באיזשהו שלב שרואים כבר שממש מרזים ולא אוכלים, והעיניים אדומות ושורפות כל הזמן, ויש סימנים בידיים של, של ההקעות והכל. אם אתה מלב, ותמיד יעקב אחריי ככה, בלי להגיד לי. ובהתחלה זה, את יודעת, היה שקט, שנה שלמה, לא דיברו על זה. לא דיברו על זה. וזה התעצם מאוד מאוד. אחר כך נכנסתי להיריון בידה השנייה שלי, שם זה ממש ממש החמיר, ושם כבר כאילו היא מראתה שאני ממש ממש מתדרדרת במצב שלי, ותמיד הבטחתי להם שההיריון גורם לי להקיא ולא שום דבר אחר, אני בסדר, אתם תראו אחרי הלידה שאני ארגיש טוב, והבטחתי להם, בעלי האמין לי, ואחרי הלידה הראיתי להם באמת חודש שלם שהכל בסדר, ואני לא מקיאה, אמנם לא כזה אכלתי, אבל אני הראיתי להם שאני לא מקיאה, אני בסדר, הנה ראיתם, חשדתם בסתם, כאילו זה גם להיות שחקנים מאוד מאוד טובים. גרתי באזור מגורים, והחלטתי שאני עוברת לאזור מגורים שונה, כי ככה שלא יחשדו בי, לא יעקבו אחריי, שם אני אמשיך בפעילות שלי בלי שאף אחד ידע. באמת עברתי דירה, ושם המשכתי להקיא, ושם זה החריף לי, עד שאני מעצמי כבר רציתי לצאת מהמצב הזה, כי כבר היה בזה מזמן.
מתי מגיע השלב שאת מבינה שאת בעצם חולה, ושאת צריכה טיפול, שאת בעצם לא רוצה להיות כבר במקום הזה. הרי מה שקורה הרבה פעמים באנורקסיה, שהבנות כל הזמן מרגישות שהן, לא משנה כמה הן יורדות במשקל, הן מרגישות שמנות, וגם כשהן כבר נורא נורא רזות, הפחד הנוראי מלעלות במשקל, הוא זה שבעצם מכניס אותם לכל התהליך הזה שאת מספרת. אז מה היה השלב שבעצם את אומרת, רגע, אני בעצם חולה, זה לא תקין, אני במצב לא תקין, אני צריכה טיפול, אני צריכה עזרה. מה היה השלב שבו את מבינה שאת צריכה עזרה?
נכון, אז באמת, כמו שאתה אומרת, הפחד הזה לעלות במשקל זה סוג של התקף חרדה מאוד מאוד קשה. אני מאמינה בכל אופן גם על עצמי, ואני מאמינה שנפגשתי עם כמה בנות אנורקסיות, בוא נגיד 30 בנות לפחות, אני מאמינה שבתוכם גם קרה ההרגשה הזו, שהם הבינו שהם חולות עוד לפני שהם נכנסו למקום שהם מטפלו בעצמם. זה מתחיל ממש כאילו שכבר את רואה את עצמך יורדת במשקל בצורה דרסטית, ואת נשקלת באופן לא נורמלי, לא שפוי, כל רגע לשקל. את כבר מבינה שזה משהו, את יודעת, את עדיין מודעת למעשים שלך. את מבינה שאת נשקלת כל רגע זה כבר משהו שהוא פסיכי. אז בעצם אני כבר הרגשתי שאני לא בסדר, כבר, בוא נגיד, חצי שנה לאחר שהתחלתי עם כל התהליך הזה, שכבר הבנתי שאני כבר לא בסדר, כבר קורה פה משהו שהאורח חיים שלי השתנה, אני לא אוכלת, זה לא נורמלי שבן אדם לא יאכל, זה לא נורמלי שבן אדם יקיא את מה שהוא אוכל, זה לא נורמלי שבן אדם ירדוף אחרי הגוף שלו 24 שעות, גם בלילה. אבל הגוף והמשקל הם בעצם מחפים על הכל, הם נותנים לך להבין שגם שאת לא נורמלית, תהיה לא נורמלית, זה הכי חשוב כרגע. והגיע מצב, באמת, עברתי דירה וחצי שנה אחר כך, זה היה ממש לפני שנה וחצי, תרי, שכבר הרגשתי שאת כבר לא מסוגלת, שיש לי שתי ילדות קטנות, שכבר לא מקבלות אימא נורמלית, וגם בעל שלא מקבל אישה נורמלית, והרגשתי שאני כבר לא מסוגלת יותר, כי הרגשתי שכבר זהו, אני כבר מאבדת את הכל, אני כבר מאבדת את הרצון לחיות, אני כבר לא רוצה לחיות, זה כבר לא רק המשקל, זה כבר הכל, זה כבר, אני לא רואה רק את הגוף שלי, אני רואה כבר את הדברים הטובים שכבר נפכו להיות לא טובים, הכל כבר נהיה גרוע בעיניי, שום דבר לא טוב לי, שום דבר לא מספק אותי, ואני כבר מרגישה שאני זהו, אני לא רוצה לחיות, פשוט לא רוצה לחיות. הייתי בוכה שברולם פשוט תפסיק לי את החיים, זה נראה לי הכי טוב בשבילי, כי אני לא יכולה לצאת מהמצב הזה, אני בבעיה שהיא גדולה ממני, ואני התפללתי לצאת מזה.
ואז מה? מה הרגע שאת מתחילה, מבינה שאת רוצה לחיות ורוצה לטפל בעצמך?
זהו, אז זה היה מצב שבאמת התקשרתי להורים שלי ואמרתי להם שאני כבר לא מסוגלת להיות בבית, תבואו תיקחו אותי לכם, אני לא יכולה להיות עם על הילדים ולא אישה לבעל. ההורים שלי, זה באמת, ההורים שלי היו איתי בכל התקופה הזאת, זה היה ממש שנה ממש קריטית, זה היה השנה של הקורונה, שהתחילה ממש הקורונה, ובכלל גם כל הסגרים והכל השפיע, הם היו איתי ממש בקשר של שניות. הם באמת באו לקחו אותי, ונפרדתי באמת מבעלי והילדות שלי, כאילו אמרתי להם שאני אבוא לבקר אותי, לא לישון, שאני לא אהיה איתם ביחד, כי אני כבר הרגשתי ממש ממש שאני חייבת להיות, הוא נגיד מחוץ למחנה בשביל לעבור סוג של איפוס. הגעתי להורים שלי במטרה להיות שם כמה ימים, לא ידעתי באמת שאני הולכת לעבור תהליך, אבל הרגשתי שאני לא מסוגלת יותר, לא ידעתי כמה אני יכולה לעזור לעצמי, כי עדיין לעלות במשקל היה פחד קשה מאוד. אני זוכרת שהייתי שם חודש ימים, ו המאבק לאכול שם היה קשה, היה לי התקף חרדה יותר מכל הפעמים, כי כבר הרגשתי שאני לקראת היציאה מזה, זה הפחיד אותי עוד יותר, הבנתי שאני הולכת לעלות במשקל. עכשיו אני ליד ההורים שלי, שזה בעלי, כמה שהוא דואג לי, הוא לא הבין את הסיטואציה, ההורים שלי שהם קצת יותר מבוגרים מאיתנו, הם הבינו את הסיטואציה, והם הפחיד אותי, כי הם השורים שלי כרגע, הם יודעים את כל מה שאני הולכת לעשות, הם עוקבים אחריי, אם אני הולכת לשירותים, אני עכשיו לתת דין מחשבון למה אני הולכת. אז זה יותר הפחיד אותי ויותר הכניס אותי לסוג של בית ספר. ובאמת כבר הרגשתי שאני לא מסוגלת, שהייתי שם, כבר הרגשתי על הפנים. הרגשתי שאני חייבת לעזור לעצמי, ואני רוצה באמת באמת להתרפא. וכאילו, זה היה חד משמעי.
ואת היום בעצם מספרת את הסיפור שלך כדי לחזק נשים אחרות. מה המסרים שאת מעניקה לאותם נשים כשאת מספרת את הסיפור שלך?
קודם כל, אני מקבלת הרבה תגובות של בנות שבמקום הזה, לצערי הרב, כל כך נפות, כל כך המון, גם גברים, ו המון המון בחורות נמצאות בתוך המקום הזה, שזה כזה, כזה כואב, באמת, לי שעברתי את זה, וגם שהייתי מאושפזת במחלקה הזו של הפרעת אכילה, וראיתי את האנשים הסובלים האלה. היום אני יכולה באמת להגיד שקודם כל, קודם כל, זה תפילה ואמונה, שמבחינתי, כן. יעל הכל, זה מה שעזר לי, זה מה שהחזיק אותי, התפילה. התפילה והאמונה במקום להיות עטופה במקום שאת שומעת שלא יוצאים מזה, וכל השלילי שבעולם, והבנתי שלא, שיש
ברור לעולם, והוא יעזור לי. ואפשר לצאת מזה, אז התפילה והאמונה זה באמת כל כך חשוב, זה גם כותרת, זה גם סיום. אני רוצה מאוד להודות לך, הודיה, ששיתפת אותנו, בטוחה שחיזקת נשים, נערות שמתמודדות עם הבעיה הזאת, ובאמת, קודם כל להיות מודעים, זה כל כך חשוב.
נכון, מודעים.
תודה הודיה על הדברים האלה, הרבה הרבה בריאות ורק בשורות טובות. תודה. אנחנו סיימנו שעה ראשונה, תודה רבה ליעל צייטלין, למוטי קופפר. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד חוזרים בשעה הבאה. אנחנו נדבר עם רוחמה בן יוסף על מופע משותף עם מאיה אוחנה מורנו, על מנתו של קצין סיירת מטכ"ל שנפל בלבנון. רעיון מרתק בהחלט, זה כאמור בשעה הבאה. אז אתם כמובן מוזמנים, מוזמנות להישאר איתנו.
Oh, hi, hi.